אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. ביטקוין הוא מטבע מבוזר, כך שאף אחד לא יכול לשלוט בו, אבל הפיתוח שלו כן מנוהל על ידי בני אדם, כמוני וכמוכם. בני אדם שצריכים להגיע לקונסנזוס לגבי כל החלטה שקשורה לפיתוח המטבע. אז מהי חשיבות שיטת המשילות בביטקוין? האם גורם מסוים בקהילת הביטקוין, כמו קוראים או מפעילי צמתים, יכול להשתלט על פיתוח גרסאות חדשות? ואם כן, אז כיצד? איך מתנהל שדרוג ושיפור המטבע הקריפטוגרפי? ומה ההבדל בין צורות שלטון שונות במטבעות מבוססי בלוקצ'יין פתוח? כיצד נשמרות השקיפות וההגינות בפיתוח גרסאות חדשות של ביטקוין? מה ההבדל בין צורת השלטון של מטבע או טוקן ברמה הטכנית לצורת שלטון ברמה החברתית? על כל אלה תענה שרה ויסנר, שהיא שגרירה בשגרירות הביטקוין בתל אביב ופעילה בקהילת הביטקוין הישראלית.
אז לי קוראים שרה, אני חובבת מאוד מתעניינת בביטקוין מאז 2014, ואני מתעדבת בשגרירות ביטקוין כבר 3 שנים. אז מה שמשך אותי לביטקוין, האמת, זה היה המשילות של זה. זאת אומרת, החוקים של זה ואיך זה נשלט, וזה שאף אחד לא שולט בביטקוין. וזה מה שבדרך כלל אומרים על ביטקוין, שאף אחד לא שולט בו. אבל זה קצת יותר מורכב מזה. ובעצם זה הרצאה בסיסית על המושגים יסוד שצריך להבין, כדי להבין את המאזן כוחות בביטקוין, ומה בעצם, מה זה בעצם הולך כשאנחנו אומרים שאף אחד לא שולט בביטקוין. אז כאילו, מה שולט בביטקוין, ומה המושגים שאנחנו צריכים להכיר? זה לא הולך להיות התורה כולה, זה נושא שהוא, אני חושב שהוא די סבוך, אבל מטרה שזה יהיה לפחות יחסית נהיר. אז זה הנושאים שאני אגע בהם, המשילות הטכנית, איך כאילו ביום יום ביטקוין נשלט, מה עושים כשיש עדכוני תוכנה, מה זה החוקי קונצנזוס, שזה בעצם החוקים שהמשילות שומרת עליהם, זה בעצם המשילות, מה התוכנה עושה, מזלגות ופורקים, פיתוח בביטקוין קור וסוגי משילות. אוקיי, עכשיו זה לא אמור להיות משהו מדעי, אבל זה אמור להיות התחושה של בעצם מה סוג הכוחות שנמצאים במערכת. בעצם בקוד פתוח יש לנו תוכנות שהן פתוחות וכל אחד יכול להסתכל עליהן, אז כל מי שמבין מה כתוב יכול להבין אותן. גם כל אחד יכול לבוא ולהצטרף לרשת, זה משהו מאוד בסיסי בביטקוין. יש את החושבים גם בחוקים המתמטיים, שהם דברים שאי אפשר לשנות אותם, וגם כל אחד יכול להוכיח אותם, כל מי שיודע איך להוכיח אותם, יכול לראות שהם פועלים, וזה אחד הדברים הבסיסיים שמשתמשים בו בביטקוין, משתמשים בחוקים המתמטיים. כל זהות בעצם היא מוכחת מתמטית. ויש גם את העניין שמחבר את הכל, שזה בעצם כסף ותורת המשחקים, שזה פשוט מלחיץ אותי אלה שפה שמכירים את ביטקוין. דבר, אוקיי. אז יש את החלק של כסף ותורת המשחקים שמחבר בין כל הדברים האלה בעצם, וגורם לזה להיות כסף. אז זה פשוט, בוא נגיד, זה 3 דברים כלליים שאנחנו רוצים להבין שיש פשוט איזושהי אינטראקציה ביניהם, ורק בשביל להתחיל את הרעיון. אוקיי, אז ביום-יום, המשילות של ביטקוין, איך שזה נשלט, זה על ידי הצמתים, הנודס והקורים. אז הצמתים הם בעצם שרתים שמעבירים מידע ברשת הביטקוין. הם מקבלים, שולחים העברה של ביטקוין, זה הולך לצומת, הצמתים שולחים את זה לשאר הצמתים. הם גם בודקים אם הטרנזקציות הן חוקיות, לפי החוקים של ביטקוין, והם גם מקבלים את הבלוקים שמגיעים מהקורים, שזה בעצם קבוצות גדולות של טרנזקציות, שבעצם נחתמות היסטורית לנצח, כדי שיהיה לנו בעצם היסטוריה למערכת הפיננסית הזאת, והם גם בודקים שהבלוקים עומדים בחוקים. הם גם מפיצים את הבלוקים, והם שומרים בזיכרון שלהם את שרשרת הבלוקים, שזה בעצם הזיכרון של המערכת הפיננסית הזאת. כל המטבעות, למי הם שייכים, לאן הם עברו, מאיפה הם עברו, וזה בעצם המערכת שצריכים לסמוך עליה. כשאנחנו באים להשתמש בביטקוין, אנחנו בעצם משתמשים, אנחנו מתקשרים עם צמתים. בפלאפון שלנו בדרך כלל אין מה שנקרא צומת מלא עם כל הזיכרון, אבל כל הארנקים מתקשרים עם הצמתים. והצמתים הם פשוט השאר לביטקוין, והם ממש שומרים את החוקים, הם אוכפים את החוקים. וכשאני רוצה לבדוק אם יש לי ביטקוין בארנק, אז בעצם הארנק שלי הולך לצומת ובודק בהיסטוריה, וכל מה ש... אם הקוד של הצומת שלי הוא כמו שצריך, אז הוא בעצם, אני יודעת ש100% הביטקוין שלי אמיתי, כי הוא פשוט בודק את הכללים, שהם פשוט אותו דבר אצל כולם, אם זה נכון אצלי, אז אני יכולה לדעת שזה נכון אצל כולם, וזה פשוט, זה הכסף שלי. ובעצם החוקים של ביטקוין ברמה הכי יצרה, זה בעצם הקוד שיש לי בצומת. וזה כאילו חלק מאוד מאוד גדול מרשת הביטקוין, פשוט הצמתים. זה כדי... לבין יותר טוב, זה ממש צומת ביטקוין, זה יכול להיות גם בתוך מחשב רגיל, אבל זה פשוט מחשב קטן, והוא מראה חיבורים, 81 חיבורים לצמתים אחרים, שהוא מתקשר איתם ומעביר מידע, רק מידע חוקי כמובן, שלפי הכללים של הביטקוין, וגם כתוב כמה בלוקים הוא שומר אותם, ומאשר אותם חוקית, וכן, וכמה זמן מהבלוק האחרון הזה צומת, ופה רואים שיש, ממש רואים את הצמתים בעולם, שבישראל יש 18 צמתים, שבערך 9,000 צמתים, ואפשר להיכנס ללינק הזה, לראות בלייב את הצמתים. אז זה חלק מאוד חשוב מהיום-יום של המשילות של ביטקוין. ויש את הקורים. עכשיו, הקורים בעצם, אני לא אכנס לדברים הטכניים יותר, אבל בעצם כל המטרה שלהם, זה בעצם לשרוף כסף ולבזבז משאבים. הם צריכים לעשות חישובים, כל המטרה של חישובים האלה זה פשוט לשרוף חשמל ולבזבז כוח חישוב של מחשבים. זה פשוט כדי כאשר הם יוצרים את ההיסטוריה של הטרנזקציות וחותמים אותה, רוצים שפשוט יהיה כובד משקל לכל ההיסטוריה הזאת הכלכלית של המערכת הזאת. באמצעות זה שהם צריכים לבזבז כסף כדי ליצור את הבלוקים, ככה זה נוצר, וזה פשוט מקשר את מערכת של ביטקוין למשהו מציאותי, ונותן את ה... את הגושפנקה של שזה כסף, וככה זה נשלט. עכשיו, בעצם יש את החוקים שהצמתים שולטים בהם, הצמתים יכולים לבדוק אם טרנזקציה היא חוקית או לא. כל מה שהקוראים עושים, זה הם אוספים את הטרנזקציות, ונותנים להם פשוט המשכיות מבחינת היסטוריה, שמה קרה לפני מה, ושמישהו בא למערכת הביטקוין, הוא יכול לחשב שבזבזו על זה מלא כסף, וכך הוא יודע שזה באמת הרשומות הנכונות. כי הוא פשוט אומר לעצמו, על הרשומות האלה בזבזו הכי הרבה כסף, הם לא מטורפים, הם רוצים שזה יהיה כאילו, הם לא בזבזו את הכסף סתם, אני אכנס לזה יותר בהמשך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המשילות של ביטקוין, בעצם אנחנו מדברים על מהם, המערכת הזאת היא עובדת כרגיל, זאת אומרת, זה בעצם ביטקוין. זאת אומרת שהקוראים שבעצם מצליחים לשמור איזשהו איזון, שכולם מסכימים שהמערכת הזאת הגיונית, ושאי אפשר להרוס אותה, ושהיא אמינה וכולי, אבל המשילות היא בעצם מה חוקי הקונצנזוס של ביטקוין, כאילו מה בעצם החוקים שהצמתים שומרים עליהם. הנה החוקי פרוטוקול, אז סתם כדי שככה קצת תרגיש מה זה באמת החוקי קונצנזוס החשובים כל כך והקדושים של הביטקוין. אז הנה נגיד difficulty change, איך משנים את הקושי קריאה, זה נגיד שמקבלים טרנזקציה, בודקים את הסינטקס, בודקים שהטרנזקציה קטנה מגודל הבלוק, כי דברים ממש טכניים, וזה חוקים שחייבים לשמור עליהם כדי שהכל יהיה כמו שצריך. Add to wallet if mine, for each input, if the reference output does not exist, הנה משהו לא תקין, never reject this transaction, לא לקבל טרנזקציות שמורות עליך את הקוראים, יש פה המון דברים, אני לא... מכירה את כולם, הסתכלתי על זה קודם, יש דברים שישר מבינים מה זה, יש דברים שזה פשוט למען הסדר הטוב. לא, השרת, גם לקוראים יש שרתים, אבל יש כאילו, זה שתי דברים נפרדים, יש את השרתים, את הנודס שבודקים את החוקים, והקוראים הם רק יוצרים את הצמתים, יוצרים את הבלוקים, ושולחים אותם לצמתים, הצמתים צריכים לקבל את הבלוקים ולשלוח אותם. הם צריכים לראות הצמתים הם בודקים, פה נגיד רואים את החוקים שהם, איך הם בודקים את הבלוק. ופה זה איך הם בודקים טרנזקציה. אז זה חוקים שונים. הם גם שומרים את המידע של העברות, והם גם מוודאים שהכל עובד לפי החוקים, שהטרנזקציות חוקיות, שהבלוקים נכונים, אם הבלוק הוא, כן, גם את הקוראים, אבל גם את הכל. נגיד אם אני שולח את טרנזקציה סתם ג'יבריש, אז הצומת ידחה אותה. אם הצומת, אם צמתים הם משאר לביטקוין, כל הטרנזקציות עוברות דרך צמתים, מסתובבות, הצמתים שולחים אותם גם אחד לשני, והן גם מגיעות לקורים. ואז הקורים מכניסים אותם לבלוקים, ואז הם שולחים אותם חזרה לצמתים, והצמתים צריכים מאשר אותם. כי בעצם הרעיון פה זה שכל אחד יכול לבדוק בעצמו שלא עובדים עליו. אז צריך שיש פשוט חוקים שהם שקופים, כל תוכנה עובדת את הדבר אצל כולם, והם כולם בודקים את ה... פשוט שזה כמו שצריך. זהו, זה חוקי, חוקי קונצנזוס שהם מנסים לשמור. ואם הצומת שלי יש לה איזה חוקים אחרים, כי שיניתי אותם, אז היא לא תתקשר כמו שצריך עם רשת הביטקוין. כי אני אשלח טרנזקציות שהצמתים לא יאשרו אותם, אם אני אשלח טרנזקציה שמגיע לי 100 ביטקוינים, הם מתחו את זה, כי זה לא מגיע משום מקום. פשוט, וכן, והקורים, אז זה המשילות של ביטקוין ביום-יום. מקווה שזה נתן תחושה כללית של איך זה עובד. עכשיו, יש עוד מושג שצריך להכיר במשילות של ביטקוין, זה מזלגות או פיצולים. זה בעצם ענף פיתוח של תוכנה, שמופרד, מובטח בנפרד, מהתוכנה המקורית. זה בעצם, כמו שראיתם, יש נגיד תוכנה ששומרת על הכללי קונצנזוס שראיתם. זה אפשר לכתוב משהו שקצת משנה את הדברים, אולי זה לא משהו עקרוני דווקא, אולי זה סתם משהו בתהליך, כדי שזה יותר יעיל או יותר טוב, או שזה גם יכול להיות משהו יותר עקרוני בעיצוב הכללי. עכשיו, מזלג רך, זה בעצם אומר, זה בעצם שאנחנו עושים, מוצאים עדכון, שרק מקשיח את הכללים. זאת אומרת, שאם מישהו לא יתקן לתוכנה החדשה, אז הוא לא ישים לב לכלום, והכל יהיה סבבה, הוא עדיין חלק מהרשת. אז בדרך כלל זה כאילו פשוט לצמתים שהם עשו את העדכון של הסופט פורק, בעיקרון פשוט בדרך כלל הכחישו את החוקים. והארד פורק זה ממש יכול להיות כל דבר. זה פשוט חוקים אחרים לחלוטין. אפשר פשוט אפילו שזה תוכנה, אם מוצאים עדכון שזה הארד פורק, זה יכול להיות כל דבר, ואתה מעדכן לזה. הבעיה זה שמי שברשת הצומת שלא התקנה, אז היא תקבל בלוקים או טרנזקציות, והיא יכולת שהיא לא תבין מה רוצים ממנה, יכולת שהיא תשלח דברים שלא הגיוניים. זה יכול להיות ממש ממש בעיה אם הכסף שלך יושב, ואתה לא התקנת את התוכנה, ואז כאילו שינו את החוקים, יש הארד פורק, זה בעצם משהו שלפחות בפילוסופיה של ביטקוין מאוד מנסים להימנע ממנו, בגלל שמפחדים שזה יגרום חוסר יציבות והפסד כספי, ופשוט אי נעימות. באמת ראו עכשיו שהוציאו עדכון חירום לביטקוין, שבאמת הרבה אנשים לא התקנו עדיין, אז יכול להיות שזה באמת רעיון טוב, שבפיתוחים שהם מוצאים לביטקוין, משתדלים שזה יהיה סופט פורק, שמישהו לא יתקן, גם יהיה בסדר, ושרק כאילו נסו לשפר את זה בצורה עדינה יותר, כי זה מערכת כלכלית. זה לא סתם, זה לא כאילו, זה לא סתם תוכנה. עכשיו, נדבר על העדכוני תוכנה. אז כן, מקווה שזה יחסית מדויק. יש אתר שקוראים לו גיטאב, שמשמש לפיתוחים בקוד פתוח. יש המון מפתחים שעובדים על ביטקוין, אז זה נחתם דיגיטלית על ידי המתכנתים, שנדע שזה מגיע, שלא סתם העלו את זה לאינטרנט. מה שבדרך כלל נהוג לעשות, זה מחכים שהקורים יורידו את העדכון. אז לא רוצים שהקורים, אם יש סופט פורק, לא רוצים שהקורים ישלחו החוצה דברים שאלה שהתקנו את הסופט פורק לא מבינים, אז זה משהו שפשוט נהוג שהקורים יעדכנו. וזה, מוצאים את העדכונים, ומערכת אמורה לפעול כרגיל. עכשיו יש משילות בפעולה, בעצם מה כשרוצים לשנות משהו ואנשים לא מסכימים, ויש דברים קצת יותר מורכבים. וגם כאילו בכללי, כשמוצאים גרסאות חדשות, כאילו מה בעצם התהליך, אז אני רוצה להראות לכם עוד משהו שאני מקווה שיעלה, שזה בעצם בגיטאב של ביטקוין, איך בעצם הדיונים מתקיימים שם. הם משתמשים בשתי עקרונות, ביקורת עמיתים, הם פשוט כותבים את מה שהם רוצים לשפר או לשנות בביטקוין, והעמיתים שלהם בודקים את זה, הם עוברים וצריכים שאנשים יגידו בדקתי את זה, זה סבבה, או שזה עקרונית נראה לי טוב, ודבר שני זה קונצנזוס רחב, אם מישהו חושב שזה רעיון גרוע, מסוכן, או שלא צריך את זה, בדרך כלל אם יש איזושהי הסכמה זה לא ייכנס, רק אם זה משהו שממש ברור שיש לו איזשהו יתרון, אז רוצים להכניס אותו. זה פשוט השיטת המשילות שמשתמשים בפרויקט הזה. אני חושבת מהטעמים שנורא רוצים למנוע חוסר רציבות או איזושהי השתלטות, כי זו מערכת פיננסית. ויש לגיטאב הזה, זה פשוט בתוך אתר, ויש מנהלים שיכולים להכניס דברים איך קוראים לזה? פשוט לתוכנה הראשית שהולכים להוציא אותה, אבל הם פשוט בתפקיד סמלי, שמו אותם כי יודעים שהם לא הולכים לעשות שטויות, הם מסתכלים, הם בודקים אם כל דבר אושר, כל תוספת אושרה, ואז אם זה, אם זה יתקבל ונבדק, אז הם מכניסים את זה לגרסה הראשית שהם הולכים להוציא אותה. אם באמת יש שם בעיה, אז יוכלו פשוט לעשות כאילו עוד פרופיל בגיטאב. לא באמת סומכים על המערכת הזאת של גיטאב, שהיא כאילו תשמור עלינו יותר, סומכים על האנשים שחודים שהם כאילו ישרו את הגרסאות. וגם לזה, כאילו, אנחנו צריכים לסמוך עליהם באיזושהי רמה, כאילו, אני לא עברתי על הקוד של ביטקוין בשום צורה, אבל ככה זה עובד. פה מנהלים את הפיתוח של ביטקוין, והנה רואים 579 אנשים שהוסיפו קוד, אולי זה בעיה, ועכשיו יש המאסטר, שלמדתי את זה לא מזמן, זה הגרסה הבאה שהם רוצים להוציא, ויש פה דברים שאנשים רוצים להכניס לביטקוין, אז סתם לראות איך זה עובד, ממש מישהו רוצה להוסיף נגיד טסט, add missing call, לא יודעת, הנה, פשוט איזשהו פיצ'ר בביטקוין, אז המתכנת שם את העדכון, ואז אנשים מגיבים לו, טוב, לא, אין פה משהו צערות. ובעיקרון אנשים מגיבים, אומרים שזה סבבה, בדקתי, או שזה סבבה עקרונית, לא בדקתי, או שזה גרוע, זה לא מעניין. טוב, אבל הנה, yes, thanks, fix, please re-review, review, this pull request conflicts with the following. קיצור, זה ככה, זה המשילות של, בוא נגיד, התהליך פיתוח של התוכנה, אפשר לראות הרבה ממנו פה באתר. ובעצם כל קוד שנכנס לגרסה החדשה של ביטקוין, רואים אותו קודם באתר, בפול ריקווסט האלה, ועכשיו הם מסיימים לעשות את הגרסה החדשה של ביטקוין נגיד, אז עכשיו צריכים שכל רשת הביטקוין תאמץ אותה, כי אם לא ישתמשו בה, וזה לא יהיה בחוקי קונצנזוס, זה לא עושה כלום, צריך שכל הרשת תאמץ את זה, שזה לא קל, ובעצם זה משהו שהוא מאוד, זה כאילו משהו שהוא מעניין במורכבות של המשילות של ביטקוין, יש כאילו, יכול להיות, לא בכל עדכון, אבל יש עדכונים שכל חברה וכל משתמש וכל ארנק צריכים ללכת ולהתקן משהו. ואם הם לא, אם נגיד אתה לא מעודכן, אז גם יכול להיות לך בעיות. אם לא כולם עדכנו את זה, אז זה פשוט יכול להיות שזה פשוט לא ישפיע על כל הרשת. אז זה בעצם חלק יחסית עמוק בתוך המשילות של ביטקוין, שאנחנו צריכים שכל בעצם המוסדות האלה והאנשים האלה מתואמים אחד עם השני. ואני מרץ פה במצאת ההסתכלות הזאת, יש מושג שקוראים לו שיווי משקל נש, שזה בתורת משחקים מערכת או משחק, שבה אנשים משתלם להם לא לשנות את הנהגות שלהם או את החוקים, אם השני לא משנה. וככה זה בביטקוין, אם מישהו משתגע ורוצה לשנות את התוכנות שלו, שמתקשרות עם עולם בחברה שלו, אז הוא פשוט יהיה לבד בחלל עם עצמו, או יותר גרוע מזה, הוא יכול, למשל, אם משתמשי עצמתים מחליטים להשתגע, ולא יודעת, לשנות איזה משהו מוזר בתוכנה, אז זה פשוט יכול לגרום לכאוס. פשוט, אף אחד לא משתלם לשנות שום דבר, אף אחד לא משתלם לזעזע את הסירה, כי בעצם כולם רוצים כאילו שהביטקוין יעלה, ושיהיה שימושי וכו'. ופיצולים בקוד פוגעים במחיר, אנשים שלא יודעים מה קורה, זה יכול לפגוע במחיר, שרעוריות, אם כאילו פתאום נגיד שאף אחד, כאילו אין למתכנתים שעושים את הקוד הזה בוסים, אבל הם פשוט יודעים שאם הם ישימו דברים שאף אחד לא רוצה, הם ישנו את כמות של הביטקוין, או שהם יכתבו דברים שנוגדים את הפילוסופיה של מי שמחזיק את הביטקוין, אז א', אנשים לא יורידו את התוכנה ולא ישתמשו בה, וב', פשוט זה ירוס להם את ההחזקות של ביטקוין. וזה בעצם סוג של למה הם פועלים כמו שהם פועלים. הם רוצים שזה יהיה שקוף כדי שאנשים יפתחו בזה. אז עכשיו, הנה כמה שקופיות מ-2015, כשדיברו על המשילות אז, אז לפני יוסוף היה בכלל רצון לעבור לשיטות משילות אחרות, של דיקטטור נאור, וגם של חברה שמחליטה. ומה שקרה בסוף זה שהמערכת נשארה כמו שהיא עם הקונצנזוס הרחב ולא ברור הזה, וזה כנראה גם בגלל שאנשים, כנראה שלמי שיש את המשקל במערכת, אם זה המשתמשים ומפעילי הצמתים, הם הצליחו לשמור על זה, ואני חושב שגם כל החברות וכל מישהו, כל החברות הן צריכות להרוויח בסופו של יום, ואנחנו רואים שהמערכת מצליחה לשמר את עצמה, עם ביטקוין אתה לא רוצה, אתה יודע שאם מישהו אחד שולט בה, אז הכסף שלך שווה פחות, כי זה יכול להיות מושחת. וזה בעצם, זה יכול להיות שכאילו בעצם הרצון הכלכלי שביטקוין יהיה גבוה, שומר על זה שזה ימשיך להיות בקוצה אזרחיו, וזה כאילו שתי אפשרויות אחרות שעלו אז בתה תקופה, ויש גם את הרעיון של דיקטטור נאור, שזה בעצם טכנית אותו דבר כמו ביטקוין, אבל זה בעצם שיש בן אדם אחד שאמורים לעקוב אחריו, שזה סגנון קצת שונה, גם בעייתי. וזהו, אז הייתה הצעה לעבור לכמה גרסאות שונות, וזה נכשל, אם בגלל שכל המשתמשים לא רצו את זה בכלל, ורק אולי כמה חברות או משהו כזה, ואם בגלל שזה הגיוני כלכלית, עם המושג השיווי משקל נש, ויש גם את המושג של רוב כלכלי. אתה רוצה שהרוב הכלכלי, אתה תישאר איתו, אתה תישאר עם איפה שיש את הכסף. אם כל הבורסות, כל המשתמשים של הבורסות משתמשים בגרסה הנורמלית של ביטקוין, אין לך שום אינטרס לנסות בכוח להשתלט על ביטקוין, ולהרוס אותו נגיד, כי אז היא לא תרוויח. ועכשיו זה השלב היותר מתקדם. אז בעצם קודם ניסיתי להסביר שהמשתמשים ומפעילי הצמתים וכל המערכת הם רוצים למנוע שינויים מזעזעים, שינויים שבעצם הורסים את מה שביטקוין, כי אז הם מפסידים כסף. אבל ב-2017 היה לנו משהו אפילו יותר קיצוני, שהמשתמשים או המאמיני ביטקוין ורוב קהילת הביטקוין רצו להכניס שינוי, והקוראים לא הסכימו להכניס אותו במשך זמן רב, וזה, האמת היא שחיפשתי גיף אחר, שרואים שיש מלחמה ובלגן, ולא זוכרים בכלל מה היה, אז היה פשוט המון המון בלגן, שאני כבר זוכרת, כאילו, לא לספר, כאילו, כל מיני, בוא נגיד שאנשים פנו לחברות, והטרידו אותם, וצחקו על החברות שלא הסכימו לאמת את השינויים, והיה המון משהו מאוד פוליטי, ובסופו של דבר, אני חושבת שזה שוב הראה, שבגלל שהמשתמשים מסתכלים על, והמפעילי הצמתים מסתכלים על הטווח הרחוק, על הערך האמיתי שמורים של ביטקוין, שהוא פתוח, חופשי ומהימן, ולא נשלט על ידי איזשהו קבוצת אינטרס צרה, והקבוצות אינטרס הצרות, הן חברות שצריכות להרוויח בסוף החודש או בסוף השנה, אז הן יותר מפחדות מערעור המערכת, מאשר המפעילים של הצמתים, שהם יחסית מאמינים אולי בטווח היותר ארוך, והם גם יודעים שאם פתאום, נגיד חברות קריאה, או לא יודעת, איזשהו תאגיד, יקבעו את הכללים, בסופו של דבר זה יפגע להם בהשקעה, והם מסתכלים בטווח הרחוק, אז מה שקרה באמת, זה שחלק ממפעלי הצמתים, אימו לגרום לכאוס ברשת, אם העדכון לא יאומץ, אחרי הרבה זמן שלא הבינו למה העדכון לא אומץ, אז הבינו שהחברת, בעיקרון שהחברת קריאה, לא רצו כל מיני סיבות למת את זה, אז הם אימו באמת לגרום ערעור במערכת, ונראה שהיום הזה הצליח, זאת אומרת, העדכון בסופו של דבר עבר, וזה הוכיח את זה שההסבר הזה, איך שאנחנו רואים את המאזן כוחות בביטקוין באמת קיים, לפחות בינתיים, וזה היה די משמח, ואני חושבת שיש לזה, כל הדבר הזה, יש מורכבות אולי יותר מזה, אבל זה כאילו בתור התחלה לנסות להבין כאילו מה בעצם המשחק שקיים בעולם הזה. וכמובן שיש, זה כזה לא הכל ורוד, יש אני חושבת עוד בעיות, ותמיד צריך ברשת פתוחה שכל הזמן משנים את כאילו שמוצאים עדכונים, ובעולם כל כך דינמי, יכול להיות שגם יהיה לנו עוד, כאילו, עוד סיפורים ועוד דברים שאנחנו צריך להבין על איך שזה עובד. אז תוצאות בינתיים, האם הקוראים יכולים להטיל וטו? לא. הקוראים, בעצם כל הרעיון של הקריאה, זה שבגלל שקוראים רוצים להרוויח כסף, הם יקבלו לנו את הבלוקצ'יין המוכח, הכבד, ההיסטורי הזה. אם הם בעצם היו מטורפים ולא רוצים להפסיד כסף, אז ביטקוין היה עובד. זה כאילו ביטקוין. אז אנחנו באמת רואים שהם לא רצו בסופו של דבר, כאילו זה העסק שלהם, אז הם התקנו את התוכנה, בסדר? חברות ותאגידים, אני חושבת שזה היה כבר גם ב-2015 וגם ב-2017, היו לחצים לעשות דברים לפי ארגונים מסוימים של חברות, הרבה חברות בתעשיית הביטקוין, זה גם משהו שלא הצליח, גם כי המשתמשים שלהם הם בעצם ביטקוינרים, והם לא רוצים, כאילו שהמשתמשים יעזבו את החברה, בסך הכל הם, כאילו הם חברה, והם עושים פועלים לפי שיקולים הגיוניים, ו... מי יכול להטיל וטו, אנחנו רואים שהמשתמשים הקולניים בשילוב הספקולנטים ופעילי הצמתים, הצליחו להזיז את כל רשת הביטקוין בסופו של דבר, איפה שגם מהתנגדות של כאילו קבוצה מאוד גדולה של חברות, וגם אם קוראים, אז כנראה שביטקוין עובד בינתיים, וזה בעצם, וזהו, זה האווירה של המשילות בביטקוין, מקווה שזה עזר להבין. עכשיו שאלות.
שאלה על הגיטה, בעצם על החמישה מנהלים.
כן.
בסופו של דבר, הם אלה שמחליטים אם עדכון גרסה עולה או לא? הם
שחלים
להפיץ בעצם?
עקרונית כן, אבל מאוד מובן שהתפקיד שלהם מאוד סמלי. בעצם הם רק יכולים להפסיד מזה. אין להם שום, בעצם הם אומרים שלא היה להם שום שיקול דעת. הם יראו מה שנמצא בקונצנזוס ומה שמקובל, והם מאשרים את זה. הם פשוט סוג של חותמת כזאת, פשוט צריכים למנוע מזה שיפרצו להם למחשב.
קונצנזוס, הכוונה קונצנזוס של המפתחים בגיטאב, זאת אומרת...
כן, וממה שהם רואים מהקהילת ביטקוין, מהקהילת פיתוח, ואיך שהם מבינים את המערכת. זה משהו שהוא קצת מעורפל, אבל הם אמורים לנסות להבין מה בעצם בסדר ומה לא.
אז בעיקרון כאילו מגיעים לאיזושהי הסכמה כללית של כל הקהילה, ואז הם רק מאשרים את זה?
כן.
ועוד שאלה, ברמת התיאוריה, אם כמו שאת אומרת, כל הקהילה מסכימה והם מאשרים, אפשר לדוגמה לשנות את זה ברמה של ההגבלה של 25 מיליון.
כן, אפשר הכל, כאילו ביטקוין זה בסך הכל המותג, אם אתה רוצה לעשות הארד פורק, אתה יכול להפוך את זה איך קוראים לזה, לחתול, לא יודע, למה שאתה רוצה. אבל כן, אם ההסכמה תהיה, אז אפשר, כן, אפשר. כאילו, אם כל הקהילה מסכימה לזה, אפשר לעשות מה שרוצים, אם רק המפתחים עושים את זה, אז אנשים ידעו מה זה, והם לא ירצו להוריד את זה. KYC ו-AML זה בכניסה ויציאה ממערכת הביטקוין, לא בתוך הביטקוין עצמו. זה כשאתה בא לבורסה או משהו כזה. כן, כן.
גוורננס.
אז בוא נגיד, זה גוורננס, זה בעצם, התעסקתי בגוורננס של ביטקוין, בתוך מערכת הביטקוין, ויש גם את הגוורננס של ביטקוין מול העולם החיצוני, שזה כבר משהו אחר. כאילו, לפעמים זה נכנס לזה, יכול להיות שהעולם החיצוני מנסה להשפיע כאילו על המשילות של ביטקוין, למשל, אתה יכול, שהעולם החיצוני ירצה שכאילו ביטקוין יחייב טכנית KYC ו-AML. אבל זה לא, זה כרגע לא חלק מהתוכנה, וגם למזלנו לא הולך לקרות כנראה.
יש פרויקטים שבגיטאב, או לא רק בגיטאב, שבעצם מייצרים תוכנות תואמות, כלומר שהם עדיין עונים על כל חוקי הפרוטוקול, פשוט מפותחים ומנהלים על ידי התשובה. בשפה אחרת,
כן, יש עוד גרסאות שהם שומרים על אותם חוקי קונצנזוס, מימושים אחרים בשפות אחרות. כן.
אז בעצם לא כל הצמתים הם מעודכנים לפי הגיטה בראשי של ביטקוין קור.
כן, בדיוק ביררתי על זה לפני הרצאה, והבנתי שיש שימוש מעט בשפות אחרות, אבל כן, יש מה שנקרא אימפלמנטציות שונות בשפות אחרות עם אותם חוקים. אגב, זה נדב שהוא מתכנת מומחה לביטקוין. אתם יכולים
לשאול את העוד שלו. ערב טוב, תודה. אם מגדילים את הכמות, הרי זה hard fork. ממתי זה הופך לסופט, להארד? מה הופך את זה? רק אם זה עובר, מתי החוקים, מתי זה עובר לבלוקצ'יין אחר, כאילו, כמו שהוא אמר?
כמה שאני מבינה את זה, אם אתה עושה שפשוט יש חוקים יותר מחמירים, זאת אומרת, אתה לא משנה חוקים קודמים, פשוט עושה דברים שיותר מצמצמים את זה, אז בעצם...
את דוגמה למשהו שהוא soft ודוגמה למשהו שהוא... hard זה כאילו, אם יש מטבע חדש לדוגמה, מה היה soft לדוגמה, כאילו?
למשל, סגווית היה soft fork, שהם פשוט הצליחו לשנות דברים בתוכנה, שלא משנים את חוקי הקונצנזוס, משנים איך הם סדרו שם דברים. זה נגיד דוגמה לסופט פורק, אבל...
אז אם אני מוסיף מטבע אחד ל-21, זה בעצם שינוי קונצנזוס, כאילו?
כן.
זה כאילו hard fork?
זה...
אוקיי, ואם לדוגמה, כל החמישה האלו, סתם דוגמה, החמישה השולטים בגיטאב, אם נגיד הם החליטו שנמאס להם מכל הסיפור הזה, והם רוצים להרוס את ביטקוין, אוקיי?
כן.
כי זה מה שאמרת בעצם, נראה לי, כי זה כמו שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שמי שיושב למעלה,
כן.
בממשלה הוא דואג לנו, סתם דוגמה, אם זה הופך...
זהו, האמת היא שהזכרתי את זה, שבעצם בגלל שזה בקוד פתוח, יש עוד אנשים שמחוץ לחמישה, ארבע אנשים האלה, הם יכולים לראות שהם השתגעו, ואנשים פשוט, הם לא יורידו את הקוד ככה סתם על עיוור. בוא נגיד שאנשים ידעו שהמתכנתים שם השתגעו, הם פשוט לא יורידו את העדכון, שזה היופי בקוד פתוח פה. כל אחד צריך לאמת את זה בעצמו. אז בעצם זה יהיה ידוע שמשהו שם לא בסדר, ופשוט יעברו לגיטאב חדש, לחשבון חדש.
אז אפשר יהיה להחליף אותם או למנות להם?
כן, לחלוטין. יש גם, היו גם מקרים בעבר שאנשים שהפסיקו לסמוך עליהם והורידו להם את הגישה. גם אני חושבת שעד היום נתנו גישה לאנשים שידעו שהם מאוד מאוד יציבים, ושככה ולא פוליטיים כאלה.
תודה.
חס וחלילה.
ביטקוין.org, אם אני לא טועה, זה קוברה, אנחנו סומכים על קוברה?
אני לא מבינה בזה, הבנתי שהוא בעייתי. אני לא אטענות על זה.
קוברה זה הכינוי שלו, זה הטוויטר הנדלר.
כן, אני, כמה שידוע לי, הוא לא אשכרה הכניס את גרסאות רעות של ביטקוין, אבל כן, אני חושבת, אני לא אטענות על זה, אני מצטער. אבל האם יש כאילו פשוט חתימות, השאלה זה של מי החתימה הדיגיטלית שאתה מסתכל לראות שזה משהו נורמלי, אני מניחה שצריך לראות שזה ממישהו או ממשהו שסומכים עליו.
גם אם אתה הולך ומוריד את ביטקוין מביטקוין אורג, אתה לא צריך לסמוך על קוברה, כי ההורדה עצמה גם חתומה דיגיטלית על ידי המפתחים, שזה גם משהו שאמורים לעשות בתור חלק מהתהליך. כל פעם שאתה מוריד, אתה יכול לבדוק שהקוד הזה באמת אושר על ידי מפתחים, שאתה צריך להיות אנשים אידיאלית, אנשים שאתה סומך עליהם או ששמעת שהם אמינים. אבל הרבה מהאנשים גם הולכים לאתר אינטרנט ומורידים ולא עושים את האימות הזה, ככה שיש משמעות למה יש על ביטקוין אורג, אבל יש חתימה על הקובץ עצמו, יש מפתחות ידועים של המפתחים, וכל פעם שיש שחרור חדש, כולם חותמים על, על הקבצים כאילו החדשים. וריסיים וקומודור זה חברות שחותמות על דברים, פה מדובר על זה שהמפתחים בעצמם חותמים, יש מפתחות שהם מחזיקים, בדרך כלל הם גם מחזיקים את זה על מחשבים קרים, מחשבים שלא מחוברים לאינטרנט, וכל פעם שיש הפצה חדשה, הם חותמים על ההפצה באמצעות זה. זה לא...
בעצם המפתחים האלה שאחרים על הגיטאב?
יש הרבה בעיקרון, השאלה זה מי מעניין אותך לבדוק. יש כאילו, יש תהליך כזה, נקרא גיטיאן, שכולם בונים את הקוד באותו אופן וחותמים על זה, ויש הרבה חתימות שיש, זו שאלה על מי אתה סומך, כאילו, אתה בדרך כלל מסתכלים שיש כמות מסוימת של חתימות שאנשים מאמינים.
נניח שיהיה איזשהו מצב של פיצול גדול, זאת אומרת, משהו של 50-50 אחוז.
50-50 של...
נגיד שחצי חושבים ככה וחצי. כן. עכשיו נגיד, סתם לצורך העניין, יש לי ארנק בברד. אז בעצם הביטקוין שיש לי, המטבח שהוא יהיה בו, זה בעצם לפי ההחלטה של מי שמנהלים את ברד, אם הם הולכים להתקדור.
לא בדיוק, כי יש לך את התוכנה שהיא כבר בצד שאתה יודע איזה צד זה נמצא, ואם מוצאים עדכון לפורק, כאילו השאלה זה אם אתה מעדכן את הארנק, והחברה שמייצרת את הארנק יכולה להתקן אותו לאיזה צד שהם רוצים. אז אם אתה לא מעדכן את הארנק, אז זה לא משפיע עליך.
אבל אני לא יכול שלא להדכן את הארנק, כאילו,
זה דבר אפליקציה. אתה יכול להוציא את הביטקוין לארנק אחר?
כן, בעצם הארנק רק מאפשר לך גישה לרשת, אבל המפתח הפרטי הוא אצלך.
לא, אתה לא צריך לעשות, בוא נגיד שכלל אצבע לא, אתה פשוט... בוא נגיד, מקרה הכי גרוע, אתה לא מעדכן את הארנק, אתה יכול להוציא את המפתחות שלך לארנק אחר שאתה יודע שהוא נורמלי, אבל בכל מקרה יש לך את הגרסה, כאילו שכבר הורדת, ואתה יודע כאילו באיזה... אם ביטקוין ימשיך לעשות רק soft forks, אז כן, הארנק צריך לעבוד. טוב, תודה.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו.